ברוכים הבאים לסדרת השורטקסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם. אילה הכירה את אלון בפקולטה לחשבונאות בתל אביב. הם למדו יחד והיו חברים טובים, כל אחד מהם היה בזוגיות עוד מימי הצבא. אחרי שנה התברר להם שהם בעצם אוהבים, ושניהם נפרדו מבני הזוג שלהם ופצחו ברומן לוהט שהפך לאהבה גדולה. חברות תמיד הייתה ביניהם, והשלב הטבעי הבא היה להינשא. אחרי שסיימו את הלימודים והבחינות, שניהם עבדו במשרדים גדולים ושניהם הצליחו מאוד. עד מהרה, אלון החליט לפתוח משרד משלו עם עוד שותף, והיא לה המשיכה כשכירה במשרד גדול ובהמשך אף קיבלה אחוזים כשותפה. כשנולד הילד הראשון שלהם, היה ברור לשניהם שצריך למצוא לו מטפלת, כי שניהם קרייריסטים וצריכים לעבוד. והם פרסמו מודעה דרושים והתחילו לראיין מועמדות. כשרונה נכנסה אליהם הביתה, היה ברור לשניהם שזאת תהיה היא. היא נראתה כמו פיה טובה, עם חיוך מקסים ואהבה ענקית לילדים. היא סיפרה שהיא גדלה בדרום עם שישה אחים, ומאז שהיא זוכרת את עצמה, היא טיפלה בהם יחד עם אימא שלה, וזה מה שהיא אוהבת לעשות. היא אמנם עשתה תואר ראשון בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת באר שבע, אבל תמיד ידעה שמה שהיא רוצה לעשות זה לטפל בילדים. היא נישאה בגיל מאוד צעיר ויש לה ילדים גדולים יחסית וכבר שנים שהיא מטפלת בילדים וכמובן שאין שום בעיה גם לקפל כביסה ולהכניס כלים למדיח וכמובן שיש לה ניסיון רב עם ילדים. וכבונוס היא מתגוררת לא רחוק מהם בשכונה סמוכה וכשהיא הלכה אילה ואלון אמרו לעצמם שזה פשוט חלום שהם מצאו מישהי כזו מדהימה אחרי שעתיים הם הודיעו לה שהתקבלה. עד מהרה, רונה הפכה לחלק מהמשפחה. היא טיפלה בבנם ובביתם באהבה רבה, עשתה הכל בחיוך ובאנרגיה טובה. היא הגיעה מוקדם ואפשרה לילה לצאת מוקדם למשרד בשביל לשוב הבית אחר הצהריים. אם היה צורך, היא נשארה גם עד הערב. הבית תמיד נראה מתוקתק ולכביסה המקופלת היה ריח מדהים. בכלל, לכל מקום שרונה הלכה, הלך אחרי השובל של ניחוח טוב, שהיה שילוב של וניל וכביסה נקייה וורדים פורחים. אילה קרא לזה הריח של רונה, שנשאר גם על בנה התינוק עד למקלחת הבאה. איכשהו רונה ואילה הפכו לחברות טובות, על אף השוני ביניהם, הם מאוד אהבו אחת את השנייה, ומערכת היחסים ביניהם הייתה כל כך קרובה, עד שאילה נהגה לומר שרונה היא כמו אחותה הגדולה, ורונה נהגה לחייך ולחבק אותה, ולומר לה כמה שהיא אוהבת אותה, ואת המשפחה הזו שהיא זכתה להיכנס לתוכה. ממש אידיליה. גם כשהילד הלך לגן, הם ממש לא היו מוכנים לוותר על רונה, ואלון אמר לאילה שיש להם מזל שהם יכולים להרשות לעצמם, להמשיך להסיק אותה ולהיות בראש שקט כשהילד חולה. רונה אספה את הילד מהגן בצהריים והייתה איתו עד שאילה או אלון שבו הביתה. והיא הייתה שמה כשהוא חולה ובחופשים ומתי שצריך תמיד עם חיוך ושובל של ריח ממכר. כעבור תקופה אילה הרתה בשנית ורונה הייתה שם בשבילה גם בהיריון וגם בלידה והפתה ובשלה ונקטה והכינה את הבית לקראת התינוקת. אחרי הלידה אילה הייתה קצת בדיכאון. בניגוד ללידה הראשונה אחריה היא מיירה לחזור לעבודה, הפעם היא החליטה לקחת חופשת לידה ארוכה יותר, ובינה לבין עצמה היא לא הייתה בטוחה שהיא רוצה להמשיך באותו משרד, וחשבה שחופשת לידה היא זמן טוב כדי לחשב מסלול מחדש. הדיכאון הקל שאחז בה כדרכו של דיכאון מניח על עיניו של מי שלוקה בו עדשות כהות, דרכן הוא רואה את העולם. ואילה שמה לב שאלון מתרחק מנה, ושכבר מהחודש השישי להיריון לא היה ביניהם סקס, ואין לאף אחד מהם חשק לחזור לזה. משהו באינטראקציה בינו לבין רונה התחיל להפריע לה, ואפילו לא הבינה מה. היא רק הלכה ונהייתה עצובה יותר ועצבנית יותר. באחד הערבים היא אמרה לאלון, תגיד, מה הולך בינך לבין רונה? נראה שמפריע לשניכם שאני בבית. והוא הביט בה בתדהמה ואמר, תקשיבי, את חולת נפש אמיתית, לכי לטפל בעצמך, את לא מתבייש לדבר ככה? והיא שתקה והתביישה שאפילו היא חשבה על זה, וקבעה למחרת תור לרופאת משפחה כדי שתיתן לה משהו נגד דיכאון, והיא שלחה אותה לטיפול ואמרה שלא כל כך מהר היא רושמת תרופות פסיכיאטריות, גם אם זה דיכאון אחרי לידה. והיא סיפרה לרונה שאמרה שהרופאה צודקת ומפחיד לקחת תרופות נגד דיכאון ואפשר להתמכר לזה, והיא לא ויתרה, אבל גם הלכה ושקעה. בוקר אחד שלושתם היו יחד בבית. גם אילה וגם אלון לא הרגישו טוב, ורונה הכינה קנקן תה וחתכה לתוכו פרוסות לימון וג'ינג'ר ומזגה לכוסות. הם לא שמו לב שאילה בדיוק הגיעה מחדר השינה לסלון, וראתה שרונה נותנת לאלון את כוס התה, והוא חז בידה לכמה שניות, והם החליפו ביניהם מבט כזה. כל האירוע הזה ערך כמה שניות בודדות, אבל הילה ידעה שהיא ראתה משהו שאין להתעלם ממנו. היא רצתה לחטט לאלון בטלפון, אבל הוא עבר לאנדרואיד, והסיסמה שלו הייתה מין ציור של קו בין נקודות שהוא סרטט במהירות. היא הביטה בו כמה פעמים, וכשהוא נרדם היא לקחה את הטלפון ונכנסה אליו די בקלות, זיכרון חד תמיד היה לה, וכשהיא ראתה משהו, אי אפשר היה למחוק לה אותו מהארדיסק. הילה ניגשה מיד לווטסאפ בין אלון לרונה ועיניה חשכו. כבר שנה שמתנהל שם רומן לוהט, רווי תשוקה ואהבה. חופשת הלידה של רונה באמת הפריעה להם לתוכניות, אבל נמצא פתרון. הם יצאו יחד לרוץ מוקדם בבוקר ונפגשו בג'יפ כהה החלונות של אלון ועשו סקס על הבוקר כשהילה עוד ישנה. בדבר אחד לא היה ספק, אלון היה מאוהב ברונה, מכור לריח שלה ולטעם שלה ולגוף החתולי שלה, כך לפחות הוא כתב לה בעשרות הודעות ולאורך היום כולו. העובדה שהוא צעיר ממנה בכמעט עשור ושהיא המטפלת של ילדיהם וחברה קרובה של הילה לא מנעה באדם לנהל את הרומן הזה. עכשיו דמיינו את הילה. גם ככה היא בדיכאון. יושבת בלילה בסלון עם הטלפון של אלון ומגלה את הבגידה הכפולה הזאת. הילה הרגישה שהיא נשאבת לתוך בור שחור של צער וכאב והתמוטטה בבכי ובצעקות על הרצפה. אלון התעורר ורץ לסלון, וכשהוא ראה את הטלפון שלו אצל הילה שבוכה ומתייפחת, הוא מיד הבין שהיא יודעת. זה לא מה שאת חושבת, הוא אמר לה, היא ממש פיתתה אותי בבקרים כשלא היית כאן, אני כל כך מצטער, ואת היית בהיריון ושמנה, ולא נמשכתי אליך, ובכל מקום הרחתי את הריח שלה, וזה פשוט קרה, אני מצטער, אני מוכן לעשות הכל כדי לתקן את זה. הילה בכלל לא הצליחה לשמוע אותו. הקול שלו לא הגיע לתחתית הבור האפל שהיא נפלה לתוכו, והתנצלויות והסברים שהוא ניסה לתת לה היו כמו ניסיון לאסוף עם כפית קטנה אוקיינוס שלם של צער וכאב. רונה לא הגיעה באותו בוקר, אלון כבר הודיע לה שהילה גילתה. היא שלחה להילה הודעות מתנצלות וביקשה לדבר, אבל הילה לא ענתה וחסמה אותה בטלפון. ואלון הודיע לה שזה נגמר גם ביניהם וגם בכלל, וביקש שלא תיצור איתם קשר וחסם אותה בוואטסאפ. וככה הם נשארו שניהם, הילה ואלון, עם תינוקת וילד בן 3 בלי מטפלת ועם נישואים הרוסים ואמון מרוסק ולבבות שבורים ותחנונים של אלון ובקשות סליחה, והילה ששקועה בתוך בור שחור ולא מתפקדת. במשך יומיים היא שכבה במיטה בוכה והוא התחנן, והילדים איכשהו טופלו בתוך כל הדבר הזה, והבן שאל כל הזמן איפה רונה, והיה ערב, והיה בוקר, וככה תפסה אותם השבעה באוקטובר. אז למה? בת היום, שאלתי את הילה בתדהמה. הייתי בטוחה שזה סיפור טרי לגמרי. מסתבר שהם ניסו איכשהו לשקם. השבעה באוקטובר והמלחמה שבאה בעקבותיה יחד עם תכנונה ובלתי פוסקים של אלון הביאו אותם לטיפול זוגי אצל מטפלת שניסתה לפרק את גושי הכאב שצפו בחלל ביניהם ולרקום חזרה את קרעי הלב והאמון. ולתוך כל זה רונה לא שחררה אותם, היא חיכתה לאלון ליד המכונית והוא חזר הביתה וסיפר לילה. לפחות פעם בשבוע הגיעה לגן של הבן שלהם וחיבקה אותו והותירה עליו את הריח שלה הזה שלא ניתן להתעלם ממנו, עד שהילה ביקשה מהגננת לא לאפשר לה להתקרב לילד. והגננת נדהמה, אבל ראתה על הילה שלא כדאי לשאול כלום. ובסוף היא שלחה לשניהם מכתב התראה שהם חייבים לפיצויים על פיתוריה ועל תוספות שונות על פיתורים ללא שימוע וימי חופשה. והילה רצתה ללכת איתה להליך משפטי ולטבוע אותו בחזרה, אבל אלון התייעץ ואמר שחייבים להסדיר איתה את העניינים ולשלם את מה שצריך ולהיפטר מהלילית הזונה הזו שלא מניחה להם, ושהוא מוכן לשלם כל סכום בשביל להחזיר את הגלגל לאחור, ושכל זה לא היה קורה בכלל. אבל הקטע הוא שהילה לא הצליחה לחזור לעצמה. היא לא הצליחה לשקם את היכולת להאמין לאנשים. היא לא חזרה לעבוד ולא הצליחה לסלוח לא לאלון ולא לרונה ולא לעצמה שהיא לא ראתה כלום ושמחה כל כך על רונה. וכך הקשר בינה לבין אלון הלך והידרדר, ובחודש האחרון הוא פשוט הפסיק להתחנן ואמר שזהו, הוא מרים ידיים ואם אי אפשר לשקם צריך לפרק, ולמרות שהוא אוהב אותה והיא החברה הכי טובה שלו, צריך לפרק. מילה באה אליי השבוע ואמרה שהוא צודק וצריך כבר להתחיל לגמור עם זה. ושאלה אותי אם 10 חודשים אחרי זה עדיין כל כך כואב. יש בכלל סיכוי לרפא את הלב?